טוב, בסייעתא דשמיא. אז אנחנו נלמד היום בעזרת השם על ט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. המשנה במסכת תענית מספרת חמישה דברים יראו את אבותינו בתשעה באב. יותר נכון, התחילה מחמישה דברים יראו את אבותינו בי"ז בתמוז. אחרי זה חמישה דברים יראו את אבותינו בתשעה באב. ואחרי זה חמישה דברים יראו את אבותינו בט"ו באב. כן. זאת אומרת, זה על הרצף של, לכאורה, השבר, פציע העומק של השבר. תיארנו איך ביוזן בתמוז, זה ממש העומק העומק של השבר. איך ביוזן בתמוז, ממש הכל נקרא שם מהיסוד. עם ישראל, זה היה אמור להיות יום חתונתו ויום שמחת ליבו. יום שהיינו אמורים לקבל את הלוחות הראשונים. זה יוזן בתמוז. וזה יום שככל שהוא היה כל כך כל כך עוצמתי, הוא נשבר. זה התחיל ביוזן בתמוז. אחרי זה תשעה באב, עם ישראל מאס בארץ חמדה. ותיארנו, זה בדיוק אמור להיות הפוך. אם הוא מאס בארץ חמדה, אז מה זה אומר על תשעה באב? זה אומר שהיום הזה היה אמור להיות יום הכי קדוש, יום של החיבור לארץ, יום שבו אנחנו שמחים בארץ ישראל. יום הזה המרגלים היו אמורים לבוא, סיסו ושמחו, אנחנו שמחים, ארץ ישראל שלנו, ואנחנו שמחים בה, ואנחנו קשורים לארץ ישראל, זה הארץ שלנו. ולמרבה הצער, בתשעה באב איבדנו את הפוטנציאל. ומשום מה המשנה לוקחת את ט"ו באב, לא יום טובים, והיא לא אומרת חמישה דברים יראו אותנו ביום הכיפורים, היא לא אומרת חמישה דברים יראו אחר, היא שמה על אותו סקאלה של י"ז בתמוז תשעה באב את ט"ו באב, והיא מונה מה חמישה דברים שיראו את אבותינו בט"ו באב. משנה פה מונה אותם מה הם חמשת הדברים. אז הגמרא פה מסבירה מה באמת היו, מה היה קורה בחמישה הדברים שיראו את אבותינו בט"ו באב. אז מסבירה הגמרא שבאמת היו שם הובאו הקבורים של הרוגי ביתר לקבורה, שזה גם קשור לתשעה באב, נכון? בתשעה באב אנחנו צמים על הרוגי ביתר, וחלק מהצום זה על הרוגי ביתר. אז הובאו הרוגי ביתר לקבורה ובוטלו.
זה אחרי שהיה שהם הרגו בבית המקדש השני, כאילו,
לא, לא הלכו. ביתר זאת הייתה עיר, כרך אדיר, אדיר, שבו היו 400 ריבו, הגמרא בגיטין מספרת, של ישראל, והרגו בהם לא עלינו דבר נורא, והיום, ואנחנו מברכים ברכה רביעית בברכת המזון, ברכת התום המתיב, על זה שהובאו הרוגי ביתר לקבורה. ככה אנחנו נוהגים לעשות קבוע. אומרים ברכת התום המתיב, על זה שהובאו אבותינו לקבורה. בדיוק, ואכלת וסבת וברכת, נכון, זה קשור. עוד מעט נראה עד כמה יש קשר בין הפרשה לט"ו באב, חכו, זה רק איזה, זה מדהים. אבל מכל מקום, אז זה מה שקרה עם ביתר. אז הובאו גופותיהם של הרוגי ביתר לקבורה, בוטלו פרוסדאות בין יהודה לירושלים. היה פרוסדאות ששם אותם ירובעם בנבט. הוא יזם, לא, יש את הבמות ויש את הפרוסדאות. פרוסדאות זה היה... לא, 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 יש את העגלים שהוא עשה, ירובעם. ויש את הפרוסדאות. פרוסדאות זה היה בעצם מחסומים שנועדו להפסיק שאנשי ישראל לא יעלו למקדש. ירובעם ידע שאם יש בית מקדש, דרך הבית מקדש עם ישראל יתאחד. אין דבר כזה. האחדות, אין, זה הלב של הכל. זה הלב של הכל, זה בטוח ששם תהיה האחדות. ואם יהיה להם אחדות, אם יהיה להם את בית המקדש, אז לא משנה כמה שאני אצליח לשלוט על עם ישראל, לא יעזור לי כלום. לכן הוא היה חייב מה לעשות? חייב לבטל, לשים, בדיוק, לעשות הפרדה. אז הוא שם מחסומים כאלה, פרוסדיות כאלה, מחסומים בין יהודה לירושלים, בין מדינת יהודה למדינת מדינת ישראל, וככה הוא בעצם התחמק, הוא בעצם ניתק את האומה לשתיים. זה בוטלו פרוסדיות, זה דבר שני. דבר שלישי, הותרו שבטים לבוא זה בזה, הותרו שבטים לבוא זה בזה, ופסקה אש של עצי המערכה, זאת אומרת, הפסיקו לכרות עצים לעצי המערכה, היו קורטים לעצי המערכה, הותרו שבטים לבוא, בזה לא הסברתי. הותרו שבטים לבוא זה בזה, זה הרי שבט בנימין, הרי, מהרגע שהוא נכחד, נכון, היה כמעט בפילגש בגבעה, בדיוק. אז היה בעצם, שבט בנימין היה שבט שעומד להיכחד מעם ישראל. ואז הותרו שבטים לבוא זה בזה, והם לקחו, היו מחוללות בקרמים, ואז ממש מתואר בנביא איך שהם חטפו להם מחוללות בקרמים, ככה הם לקחו להם נשים, וככה יצאנו את השבט הזה מישראל. הותרו שבטים זה לבוא זה בזה. עכשיו, חוץ מזה ששבט בנימין הוא ניצל, אז גם זה יום שבו החליטו שהשבטים יכולים לבוא להתערב זה בזה. לא חייב להישאר, לא כל שבט, מה? או, נכון, זה ימים שמסוגעים לזיווג. תהיו בעבד מאוד, עוד רגע נדבר גם על זה. ופסקו עצים, לכרות עצים של עצי המערכה. למה היו קורטים עצים לעצי המערכה? היו קורטים אותם בקיץ. למה בקיץ? מסביר רשי, מסבירה הגמרא, שהיו קורטים תשש כוחל של חמה, ולא היו קורטים לצל המערכה לפי שיין יבשים. אז רשי מסביר מה הכוונה.
בטו באב תשש כוחל של חמה?
כן, בדיוק. בטו באב מתחיל תשש כוחל של חמה. בדיוק. ולכן פסקו מלכרות עצים לעצי המערכה. ולמה? מסבירה רשי, כי לעצים של עצי המערכה אסור שיהיה בהם תולעת. וכיוון שהשמש, החמה היא לא בשיאה, אז ממילא יכול להיות תולעים בעצים. ואז כבר לא קורטים עצים לעצי המערכה. מה זה? מתחיל לדאוך, בדיוק. כן, בדיוק.
עוד 40 יום, כאילו אשכרה.
נכון, בטח. נכון? האמת שזה לא מדויק תמיד.
ברגע שיש רטיבות, אז רבית תולעים?
לא, ברגע שיש פחות חום. תשש כוחה של חמה.
אז יש יותר רטיבות.
אבל זה האמת שזה לא תמיד מדויק, כי בעצם לוח הזמנים של העונות הוא יותר מתואם על פי לוח השנה הלועזי. אבל מכל מקום, בטובה, באזור פחות או יותר, שם מתחיל תשש כוחה של חמה. ולכן הפסיקו מלכות עצי המערכה, ויום שקלו בו מתי מדבר. הדבר האחרון, הדבר החמישי, זה יום שהפסיקו, זהו, אז הפסיקו לכרות עצי המערכה, ולכן, אז מה קרה, מה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים שיש לנו בעצם, עוד איזה נדבך מעם ישראל, שכבר אנשים שיכולים לבוא ולעסוק בתורה. והם פנויים לעסוק בתורה, כי עד עכשיו הם היו יושבים וצריכים לכרות עצים למעצי המערכה, ועכשיו יש לנו עוד אנשים שלכן רשי אומר, הגמרא פה אומרת, שאמר, וקראו לי יום תבר מגל, וקראו לזה יום תבר מגל, ומכאן ואילך דה מוסיף יוסיף, ודה לא מוסיף יאסף. מה זה דה מוסיף, דה מוסיף יוסיף ולא מוסיף יאסף? הכוונה שכיוון שחשש כוחה של חמה, אז מה יש לנו יותר ביום? יום או לילה? מתחיל להיות יותר לילה. מה עושים בלילה? כל היום עובדים, כידוע, ככה עושים. כל היום עובדים, בלילה לומדים תורה. הצדיקים היו לומדים תורה בלילה. כל היום היו עובדים לפרנסתם, מצאת החמה, עד הערב, עד השקיעה, בלילה מתחילים ללמוד. מתחילים ללמוד. אז יש יום שיש בו ריבוי של תורה, ודבר אחרון, יום שקלו בו מתי מדבר. מה זאת אומרת יום שקלו בו מתי מדבר? ופה רשי מספר סיפור שהוא מדהים. עכשיו הוא מחבר לנו קצת את ה... פתאום הוא מסביר לנו מה החיבור של תשעה באב לטו באב. למה? כי מה היה קורה בתשעה באב? מה קרה בתשעה באב? בעצם הוציאו דיבת הארץ רעה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אז 40 יום לשנה, יום לשנה, אתם תיסו את עוונותיכם, וכל שנה היו מתקבצים בתשעה באב, חופרים לעצמם את הקברים, לא עלינו, ממש כמו בשואה, חופרים לעצמם את הקברים, נכנסים כל ה-60 ריבו גברים שהיו מגיל 20 ומעלה, ברגע של חטא המרגלים היו 24, היו נכנסים לתוך הקברים, מתוכם 15,000 כל שנה היו נפטרים. כל שנה 15,000 נפטרים. תעשו 40 שנה, 40 כפול 15,000, כל שנה יוצא לנו 60 ריבו. 60 ריבו. אממה, בשנה האחרונה, שנת ה-40, קורה דבר מיוחד. מספר רשי במסכת תענית, דתניה, כל 40 שנה וכולי, רשי מסביר, היה הכרוז יוצא ואומר, יצאו לחפור, והיה כל אחד יוצא וחופר לו קבר וישן בו, שמא ימות, קודם שיחפור וכולי. טוב, ככה היו עושים כל שנה, עד שנת ה-40. בשנת ה-40 כולם נכנסים לקברים, מה זה קראו לכולם? נשארו 15,000. 15,000 שהיו מבוגרים. נשארו 15,000, נכנסים לקברים, ומה קורה? מסתכלים עליו בשמיים, לא קורה כלום.
נגמר התיקון.
רגע, אבל הם לא יודעים. אומרים תשעה באב, הירח עדיין לא מלא. ממשיכים תשעה באב, שרה באב, י' באב, י' ב' באב, י' ג' באב, י' ד' באב. מגיע ט"ו באב, ירח מלא, מבינים שבטוח עבר תשעה באב. הם לא יודעים, אומרים שהירח ממשיך להתמלות, הם אומרים אולי טעינו קצת בחשבון. עד ט"ו באב, בט"ו באב הם יוצאים, מבינים שקיבלו את החיים במתנה. ואז קורה דבר מדהים, יוצא לנו בעצם שתשעה באב, השבר של תשעה באב, את אותו שבר, אנחנו מתנחמים ממנו בט"ו באב. יוצא שאת השבר של תשעה באב, מתי עם ישראל יוצא ממנו? בט"ו באב. נכון? מתנחמים. ולמה? ואם שמים לב, רואים את זה בחוש. תשעה באב, אנחנו בכינו בכייה של חינם. בגלל השנאת חינם שהייתה בינינו נחרבו בתי המקדש שלנו. בגלל השנאת חינם. ומה יש בט"ו באב? בדיוק. בט"ו באב יש לנו בדיוק את המהלך ההפוך. בט"ו באב אנחנו אוהבים. אוהבים למה? אוהבים חינם. אוהבים את, נכון, אנחנו אוהבים את כל עם ישראל. יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה, יום שקלו בו מתי מדבר, איזה קשר עמוק יש פה בין כל עם ישראל, בין כל חלקי עם ישראל. יש פה קשר אדיר, כולם אוהבים אחד את השני, שמחים אחד בשני.
דווקא בט"ו באב הסיגו למות?
כן, דווקא בט"ו באב, כי אז הם ידעו שהלבנה במילואה, הלבנה במילואה, ואז, לא, הם הסיגו למות בפועל בתשעה באב, רק הם ידעו את זה ושמחו בט"ו באב. הם שמחו בפועל רק בט"ו באב, הם רק אז הם ידעו את זה. ככה יוצא.
כאילו, מה שהיה
בדישה הבאה,
הם לא
יכולו לסמוך,
לא סמכו עדיין.
לא סמכו, הם לא ידעו, אמרו אולי טעינו בתאריך. כן, כי הרי פעם היו מקדשים על פי הירח ידעו את התאריך, מאיפה הם ידעו מה התאריך? על פי הירח. ט"ו באב זה, עכשיו תקשיבו טוב, איזה דבר גבל. יוצא שט"ו באב, בעצם, זה הדור, תסתכלו מה קורה, זה שנת 40, זה דור שלו, היום אמור למות. זה 15,000, שעל פי החשבון, לכאורה הם היו אמורים למות. נכון? הם רק לא ידעו האם הם ימותו או לא. זה היה אנשים שהיו על הגבול כנראה בשנת ה-20 שלהם. הם לא יודעים אם הם אמורים למות או לא. אז מה זה יוצא? זה יוצא שזה דור שמחבר את אנשי המדבר. כלומר, יש לנו את דור המדבר, שהוא דור שהוא לא שייך לארץ, במהות שלו.
לאלה שנכנסים.
בדיוק. יפה מאוד. זאת אותם 15,000, הם הכי פלא, הם על התפר. הם דור שהם שייכים לכאורה לדור המדבר.
הזכו מכל העולמות.
הם שייכים לכאורה לדור המדבר, ובפועל הם נכנסים לארץ. זאת אומרת שהם מחברים בין אנשי המדבר, הם מחברים, נכון.
גם הם הרוויחו את המדבר, עם משה רבנו, והמן, והבירה של מיים, וענני הכבוד, וגם נכנסים לארץ.
בדיוק.
הם כאילו הכי...
נכון, נכון. זה דור גדול מאוד. זה דור שמחבר בין אנשי המדבר, לאנשי ארץ ישראל. זה חיבור, וזה כל, זה בעצם כל פרשת השבוע שלנו. פרשת עקב כולה זה אהבה אחת גדולה לארץ ישראל. ארץ שלא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותומות, יוצאים בבקעה ומדבר, ארץ אשר אבני ברזל, כל הזה, זה פיוט אחד, כל פרשת עקב, זה פיוט אחד שלם על השמחה שבאים לארץ. דרך אגב, זה שתי פרשיות מעניינות שמדברות על הארץ, והיה כי תבוא אל הארץ, והיה עקב תשמעון, אין והיה אלא לשון שמחה. כל הפרשת, כן, והיה זה לשון שמחה. מגיעים עקב תשמעון, יש לנו שמחה גדולה, מגיעים לארץ ישראל, זוכים, ברוך השם.
אז בפרשה שלנו באמת רואים את כל האהבה לארץ ישראל. דרך אגב, המושג אהבה מוזכר פה כל כך הרבה. פרשת והיה עם שמוע שאנחנו קוראים אותה בכל יום. והיה עם שמוע, תשמעו, לאהבה את השם אלוקיכם, נכון, ולעובדו בכל יומכם. זה פרשה שכל כולה הקשר הישיר של עם ישראל לארץ ישראל. אם אנחנו מתנהגים בצורה טובה, נכון? אז ונתתים את ארצכם בעיתו, יום וקרוש, ועשת דגניך, ותירושך ויצריך. תראו איזה קשר אדיר לארץ, לארץ שלנו. זה ארץ שהקדוש ברוך הוא קשר אותנו, ואבותות אהבה אליה, לפי מה שאנחנו נתנהג, ככה הטוב של הארץ יתנהג. וזה כל כך חידוש גדול. למה זה כל כך חידוש גדול? כי מה התורה ממשיכה ואומרת? שלעומתם, ארץ מצרים, בדיוק הפוך. ארץ מצרים, הם תמיד יש להם מים. ארץ מצרים, בדיוק כמו הנחש, מזונותיו מצויים לו, ובחור אומר, כך תעוף מלפניי. בעצם התברר שמה אנחנו רוצים באמת לשתות? אנחנו רוצים לשתות את הדבקות בריבונו של עולם. אנחנו רוצים להיות תלויים בריבונו של עולם. הקשר הישיר הזה, זה השמחה שלנו, זה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו שמחים בו. אנחנו רוצים להיות תלויים בקדוש ברוך הוא. רוצים. קודם פעם היה איזה סיפור על איזה אדם. אדם אחד קיבל, אמר, שמעתי את הסיפור הזה מהרב בידרמן. הוא אמר, יום אחד בא איזה בן אדם אחד, זה גביר עשיר, איזה מישהו, אני מרוד. וזה אמר לו, תקשיב, אני מפרנס אותך, אתה תלמד תורה בבית הכנסת, מה אתה אומר? בסדר? הסכים ככה איזה תקופה. יום אחד הוא מגיע העשיר, קולט אותו עובד בשוק, מוכר לחמים. אמר לו, מה? דין תורה, עכשיו אנחנו הולכים לדין תורה.
טוב, באותו זמן הרב של העיר אמר להם, אני עוזב את העיר, אני עוזב את העיר, אני הולך מפה, אני לא נשאר פה בעיר. אמרו לו, מה הרב, למה, מה קרה, מה אפשר לעשות? הם שום דבר לא אומר לכם למה, אני טעם כמוס עם עדי, אני אומר אני עוזב את העיר. טוב, באותו יום שהוא רוצה לעזוב את העיר, יום לפני כן הגיעו אליו השיר הזה והוא לדין תורה. השיר תוכף תופס אותו, אומר לו, הרב, אני אמרתי לאיש הזה, אני מפרנס אותו שילמה תורה והוא מוכר איזה, מה קרה? אומר לו הרב, מה יש לך להגיד לעני הזה? אומר לו אני תקשיב, אני ואשתי בלילה ראינו מה זה, כשהכנו את הלחם התפללנו לקדוש ברוך הוא, כל ניפוי של קמח התפללנו לקדוש ברוך הוא שיעשה לנו, תן לנו ברכה בפרנסה שלנו. כל דבר שעשינו, הלכנו למכור, לשנו את הקמח, בירכנו לחלה, כל דבר זה היה ברכה מריבונו של עולם, רצינו שיהיה ברכה בכל דבר, התפללנו, הרגשנו שאנחנו תלויים בו. הוא רוצה לקחת ממני, להרגיש שאני תלוי בקדוש ברוך הוא? מה, הוא רוצה לקחת ממני, לפרנס אותי כל פעם, אני לא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, אין לך דבר לתאים לזה. הרב ראה ככה אמר, למחרת הודיע להם בעיר, הוא לא עוזב. שאלו אותו, מה היי, מה קרה? ואמרת לנו שאתה עוזב? אמרו להם, כשאני רואה שיש פה כאלה צדיקים, זה הדין תורה שלכם, אני נשאר פה בעיר הזה. אבל מה העומק של הסיפור? אני הזה מחדש שהפרנסה, מה זה הפרנסה? זה לא שתוצאה שווה לי כסף. זה, איך אומר הזוהר הקדוש על הפרשה? כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם, מסביר, לא, זה פסוק. מסביר הזוהר? הזוהר הקדוש אומר, כי על מוצא פי השם שבלחם יחיה אדם. זה החידוש הגדול. כי החידוש הגדול זה שאנחנו לא מהפוך, אנחנו עוברים, משה נועם להם את הנאום הזה ערב הכניסה לארץ ישראל, הוא יודע שהם נכנסים לארץ שבשביל לאכול מה עושים? עובדים. אז הוא לא אומר להם כי על מוצא פי השם יחיה האדם, זה בדיוק הפוך, נכון? הוא אומר לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה האדם, הפוך. הוא אומר את זה לדור באי הארץ, דור באי הארץ צריכים לעמול, אין להם כבר מן מן השמיים. אז מה זה כאילו על הלחם לבדו כי על מוצא פי השם? אומר הזוהר הקדוש, מוצא פי השם שבלחם יחיה אדם. זאת אומרת שהחידוש הגדול של ארץ ישראל הוא לא שיש בלחם. לעומת המדבר החידוש אתה צריך לעבוד, אבל החידוש הגדול של ארץ ישראל באמת זה החידוש הכי גדול יותר מכל מקום אחר, זה כשאתה עובד אתה מגלה את שם השם בתוך הפרנסה. למטר השמיים תשתה מים, המים פה, השפע הוא אלוקי. המוצא פי השם, הלחם הוא ממוצא פי השם. זה החידוש. כאילו על הלחם לבדו, האמת שזה הפסוק דורש את זה. כי הוא אומר, לא על הלחם לבדו, אתה מודע לזה שאוכלים, כי על מוצא פי השם, תחליט. לא על הלחם לבדו, על מוצא פי השם, ולא חיים על הלחם. לא על הלחם לבדו, על מוצא פי השם שבתוך הלחם. אתה לא מבין, זה לחם אלוקי. אתה אוכל פה, עכשיו אתה עובד ביזע, בדמעות, בארץ ישראל. זה ארץ שמלאה באהבה. ארץ שמלאה מה זה אהבה? אהבה זה גילוי השם השם פה, אני מגלה פה את שם השם, זה אהבה. אני עובד, אני חורש, אני זורע, אני דומע, זורים בדמעה, ברינאי קצורו. נכון, ושוב השם את שיבת ציון, זה המזמור. כשאנחנו שווים לציון, אז הזריעה, זה קשר לריבונו של עולם. אז אם כן נמצא לנו, נמצא דבר מדהים. בעצם פתאום אנחנו מחברים את כל המהלכים פה. כי בתשעה באב, מה עשינו? מאסנו בארץ חמדה. בט"ו באב מה עשינו? נקשרנו לעם ולארצו. התחברנו בתור עם, הותרו שבטים. מתי יש שבטיות? יש שבטיות כשיש לכל אחד אחיזה בארץ. אבל דרך הארץ אנחנו מתחברים אחד לשני. דרך הארץ אנחנו מתחברים אחד לשני. בעצם בט"ו באב קיבלנו את התיקון של תשעה באב, את המאיסה בארץ חמדה. אנחנו אוהבים את ארצנו, אוהבים את עמנו, אוהבים אהבת חינם ומתקנים את השנאת חינם שהייתה בתשעה באב. ועל ידי זה כך מתחברים, וזה הפרשת השבוע שלנו. כל הסיפור של אהבה לארץ. עקב תשמעו ושמר וברך השם את פרי בטניך, דגנך, תירושך ויצריך, ואכלת וסבת וברך, את ברכת המזון אצלנו, על הארץ הטובה אשר נתן לך. הזוהר אומר, מה זה? מה זה על הארץ הטובה שנתן לך? צריך לברך רק על מה שאוכלים בארץ ישראל? מה, בשביל מה שאני אוכל בחול, אני לא מברך בקעת המזון? ואכלת ושבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך? אומר כן. מה הכוונה? לא, הוא לא אומר ככה, אומר באמת שאני מברך בחול, אני מברך על השפע של ארץ ישראל. כשאני בחוץ לארץ, מאבן השתייה מושתת כל השפע בעולם. מירושלים עיר הקודש, מציון מכלל יופי, הכל מופיע משם, כל השורשים של הקדושה מופיעים משם, אבל לא רק של הקדושה, הם של השפע והברכה. תשעה קבין נטלו ירושלים, כל אחת מתפזרת בכל העולם, אתה יודע, זה מאותו מקור, זה מהמקור, זה המקור של הכל. ירושלים עיר הקודש זה מקור השפע, מקור היופי, מקור הטהרה, מקור הקדושה ומקור השפע גם. אז זה יוצא מארץ ישראל, זה יוצא מארץ. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ טובה. נכון, ברכת הארץ, אחת מהברכות שיש לנו, ברכת הארץ. שזה דבר אדיר. אז זה כל השמחה בפרשת עקב, אנחנו כל כך שמחים על הארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, על השפע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה דבר שאמרתי גם לשימון, פה לפני שנכנס, לשיעור. אז יוצא שתשעתו באב, מלבד שהוא מתקן את תשעה באב, הוא גם בעצם כל ההתחלה, כל היניקה של השפע, של השפע הראשוני של ראש השנה ושל בריאת העולם. למה? כי בט"ו באב יש לזה נפקמינות הלכתיות גם, לא גיליתי לכם אותה, אבל ט"ו באב יש לזה נפקמינה, שאם אתה רוצה שיחשב לך לשנה הבאה שנה שלמה של נטייה, נוטעים בט"ו באב. למה? יש 15 ימים של קליטה ועוד 30 יום בשנה אתה צריך עד שהדבר יקלט בארץ, ועוד 30 יום שזה נחשב לנו תקופת זמן משמעותית כשנה שלמה, ויש לך, יש לך כאילו אם נתת בט"ו באב, אז אתה חסכת שנה שלמה. כן. לעניין מניין שנות העורלה. כן? בט"ו באב. למה? כי בט"ו באב יש פה את הנקודה התמציתית של כל, של שנה שלמה.
זה
פחות פה ראינו. זה פחות ראינו. יש דבר יותר עמוק. פה פחות ראינו. פה ראינו רק שרווחת שנה. יש עוד דבר נקודה. יש עוד נקודה מעניינת מאוד. כתוב, 40 יום קודם יצירת הולד, יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני, נכון? 40 יום קודם יצירת הולד. זאת אומרת שלפני יצירת הולד יש את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא מסתכל למעלה ומזווג את הנשמות, לפני שהם יורדים לעולם. 40 יום קודם יצירת הולד, לפני שהם יוצאים הולד. עכשיו, מה הולד של המציאות, של כל המציאות כולה? בריאת העולם. מתי העולם נברא?
בראש השנה,
היום הרת עולם, יפה. אבל אומרת הגמרא בראש השנה שזה לא מדויק, אומר תוספות, זה לא מדויק. למה? כי באלף בתשרי נברא האדם, כ"ה באלול נברא העולם, שישה ימים, נכון? כ"ה באלול, אלף בראש השנה אנחנו נברא האדם, נכון? אז אם אנחנו חוזרים שישה ימים אחורה, נברא העולם. אם אנחנו הולכים 40 יום קודם מכ"ה באלול שבו נברא העולם, ההיריון של העולם, קודם ההיריון, נכון, היום הרת עולם, יש מחלוקת הרי, מתי נברא העולם? רבי אליעזר ורבי יהושע, נכון? רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם. אומר תוספות בראש השנה שהם לא חולקים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לא, הם חולקים, הכוונה היא, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. הם פשוט אמרו מה יותר חשוב לציין ומה הציון. אומר תוספות שבקפה באלול ההיריון של העולם, בתשרי בעצם היה ההיריון של העולם, המחשבה שלו, ובניסה הוא נברא בפועל. לכן אנחנו מתפללים, אומר תוספות שמה, כי היום אנחנו מתפללים היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. מה זה הרת? ההיריון. אבל לפני ההיריון שכחנו לומר שיש 40 יום קודם יצירת הולד. תלכו 40 יום אחורה מקפה באלול, הגענו לט"ו באב. ט"ו באב זה 40 יום קודם יצירת הולד. בט"ו באב אנחנו עכשיו בעומק, בעומק עכשיו הקדוש ברוך הוא מזווג את הזיווג של השנה הזאת. כביכול 40 יום קודם יצירת הולד, לפני ההיריון יש לנו 40 יום. איזה מדהים, הקדוש ברוך הוא מזווג לנו את השנה הזאת. וזה, זה כל כך הרבה דברים טובים גנוזים בשורש הזה. נכון, הרי חודש אב, חודש אב במהות שלו, חודש אב זה חודש שעתיד להיות, אומר הבן איש חי, אב לכל החודשים כולם. למה קודם לא אב? ואופי זה הוא אומר דבר, אופי זה יוצא דבר מדהים, שמה זה אביב? חודש האביב ניסן, נכון? חודש הניסן, מה אנחנו מתחילים? כל התורה מתחילה ממנו, חודש הראשון. מה ההבדל בין אב לאביב? יש אבא גדול ויש אביב. חביב קטן, יש דבר גדול ויש אביב. אז האב הגדול זה חודש אב. עכשיו בכל חודש יש לך כמה ימים? יש לך תיירה של ראש חודש, אבל מתי האור מאיר במילואו בכל חודש? מתי כל החגים הישראלים? בתור תתווה בתשרי, סוכות, תתווה בניסן, נכון? בדיוק, שהירח במילואו, מה זה אור? כנסת ישראל. כנסת ישראל מאירה במילואה. אז מה זה ט"ו באב? זה כנסת ישראל מאירה במילואה את האור של החודש הזה, זה חודש של אב, שאמור להיות אב לכל החגים. איזה אור גדול זה.
תתווה כאילו של כל חודש, זה התמצית של אותו חודש.
תמצית, יותר הייתי משתמש לראש חודש. אמרתי לכם, שרבי צדוק אומר שכל ראש חודש בתמצית את כל ההערה של החודש. זה משהו אחר. זה הראשית. אני לא הייתי אומר התמצית, הייתי אומר הגילוי. הפוך, הגילוי. לא התמצית. לא, הגילוי. הלבנה במילואה, כנסת ישראל מתגלה בשיא ההדרה, שם זה התפארת, האור הגדול הזה. זה ט"ו באב אנחנו זוכים, בנות ישראל יוצאות חולות בכרמים. שם כל השידוכים, מה יש לה כזאת ברוך הוא משעה שבורא את עולמו, משדך שידוכים. עכשיו, זה, לכן הימים האלה הכי טובים. פה קורה, כל עבודתנו בעולמנו, משדכים שידוכים. בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, כשחג שהוא כל כך מתאים לאהבה של עם ישראל, לארץ ישראל. חג של אהבה של עם ישראל, לעם ישראל, לעצמו. נתאחדו שבטים זה בזה, אוהבים את ארץ ישראל, לארץ... ארץ שאנחנו, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, ארץ אשר תמיד זה שם אלוקיך, אין לו איך הבא. חיבור כזה היא מתאימה להיות גם שהחיבור הפרטי של כל אדם שבא בת קול יוצאת משמיים ואומרת בת פלוני לפלוני ביחס לעולם כולו, גם זה יהיה היום הכי מושלם שבו בפועל כל בת פלוני ובת פלוני ימצאו את זיווגה. אז אנחנו מברכים בעזרת השם את כל עם ישראל באחדות גדולה, אחדות אמיתית, לא אחדות פשרנית, אחדות אמיתית גדולה, בעזרת השם שנזכה, וכל האנשים שזקוקים לזיווג, בעזרת השם ימצאו את זיווגם במהרה בימינו, אמן, סלע ועד. ברוכים תהיו אשריכם ישראל. אשריכם. יישר כוח.